ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי ערב מקסים ומעניין ומרתק שהיה לנו בזום נדלן, שעסק במום, שזה מסע ומתן, וריתק אנשים כמעט שעתיים, ואנשים אפילו לא רצו ללכת לישון, החלטתי להביא את אמיר קרן גם לפניכם, ונדדתי עד פתח תקווה, אתם יודעים שאני ירושלמי, ובאתי להתארח ברימקס פתח תקווה, הסניף החדש מאז ספטמבר של רימקס בפתח תקווה, שאמיר קרן הקים אותו, וזה אחרי שנים ארוכות שהוא מלמד, מוביל, מנחה את כל מה שקשור לניהול מסע ומתן בשיטת הגישור. הוא יספר לנו תכף, ואת כל זה הוא צבר לתוך הניסיון והידע שלו והקים את רימקס פתח תקווה. אז היום אני יושב אצלו במשרד החדש, ושיהיה בהצלחה, אמיר.
תודה רבה.
והמון תודה שאתה מארח אותי. המון תודה שגם עשית את הערב המקסים הזה בזום. ותודה שאנחנו חברים, זה לא מובן מאליו.
הכי חשוב, זה לפני הכל.
יפה. וככה, לפני שאני, אומנם קצת תיארתי לאנשים מי אתה, אבל לפני שאנחנו צוללים, ואני חושב שהיום זה יהיה אחד הפעמים שאני יותר אקשיב, כמו שקרה לי גם בזום, לפני שאנחנו צוללים לתוך נבחי המסע ומתן, בוא תספר לנו מי זה אמיר קרן.
מעולה. א', תודה רבה. תודה שבאת עד לכאן והקדשת מזמנך. הקדשת מערך אותי שוב, כיף גדול. אני בן 56, עוסק 34 שנים בעולם מכירות ומסע ומתן. עשיתי מגוון תפקידים בחברות גדולות, ניהלתי את חטיבת החנויות של אופטיקנה, הייתי מנהל המחירות הארצי של דפי זהב, כשהיה המדריכים המודפסים, ה-Yellow Pages, הייתי מנהל הסחר והמחירות של אלקטרה, וב-14 השנים האחרונות יש לי חברה שלי, שבעצם אני עובד בשני ערוצים עיקריים, אחד זה קורסים וסדנאות בנושא של מסע ומתן בשיטת הגישור, אני מגשר בהכשרה שלי, אז לקחתי את כל העולם הגישורי והלבשתי אותו על תהליך המסע ומתן, ואני עובד עם חברות מהמובילות והגדולות במשק, משרד הביטחון, משרד האוצר, אוניברסיטת עברית בירושלים, בר אילן וכן הלאה, והערוץ האחר הוא, אני מלווה חברות ועסקים, בעיקר חברות בינוניות ומשפחתיות, ואני בונה להם מתודולוגיות לניהול מערכי מחירות, אנשי מחירות, תוכניות עבודה, תוכניות תגמול ושכר, אלה בעצם שני הערוצים העיקריים שלי, ולפני כחודשיים הוספתי עוד נדבך לפעילות העסקית שלי, כי נוצרו לי עוד שעות ביממה, וקניתי גם את הזכיינות של רימקס בפתח תקווה, וזה באמת הבייבי החדש שלי, שאני שוקד להקים, להפעיל, מגייס את הצוות שלי כרגע, ובונה אותו לשנים קדימה.
מעולה. אז למה אנחנו מדברים על מסע ומתן, ולמה צריך להקדיש לזה זמן, ו... למה זה היה גם חשוב לי לבוא עד אליך בשביל להקליט? אני נתקל בזה המון שאנשים מנהלים מסעים ומתנים בלי חשיבה. אנחנו כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה. אנחנו בן אדם, אנחנו רואים נכס, בן אדם אומר לנו 800, אנחנו רואים לו 700 ואנחנו בטוחים שאנחנו אלופים. ואנחנו לפעמים או מפספסים מזה שאולי יכולנו להוריד יותר, או שנתנו מהר מדי הצעה ובכלל לא היינו צריכים לתת, או שלא הבנו בכלל מה אנחנו עושים, לא הבנו מה יש לנו. וכמו שאנחנו בטח נשמע עוד מעט ממך, מסע ומתן זה משהו שזה אומנות, אבל זה אומנות, יש אנשים פרסים שנולדים עם זה.
אוקיי.
ואפשר לרכוש אותה, אפשר לרכוש אותה, וחשוב לי שתיקח אותנו, ובאמת אני הולך בעיקר להקשיב בפודקאסט, אתה יודע, בדרך כלל אני אוהב להפריע ולדבר ולשאול, לא להפריע, להוביל, אבל חשוב לי שתיקח אותי בבנייה של מסע ומתן. אני מלמד את זה גם ברמה של קורסים לנדלן, אבל בוא קח אותי שאנשים יבינו איך נבנה מסע ומתן, כמה שאפשר להעביר ב-40 דקות.
יאללה, בואו ננסה, בואו נצלול ונראה לאן זה לוקח אותנו. תראה, מסע ומתן זה משהו שאנחנו מנהלים כל יום, כל היום. אנחנו לא תמיד מגדירים את זה ככה, אבל זה מתחיל מהיום-יום שלנו, אתה יודע, הכי בבית. סתם, עם הילדים, אפילו בשעות הערב, אתה אומר לילד, לך תתקלח, תכין מערכת ללימודים למחר, ואם יש לך זמן, תשחק במחשב. והילד בא ואומר לך, רגע, אבל אני בדיוק עובר שלב, כל החברים שלי עכשיו במשחק, ואחרי זה אני אוכל, ואחרי זה זה. זה בעצם עשה ומתן, כלומר, לא הגדרנו את זה ככה, לא ישבנו סביב שולחן עם בורקסים ושתייה קלה, אבל ניהלנו מסע ומתן. ניהלנו מסע ומתן עם החברים בעבודה, איפה נלך לאכול צהריים היום? אנחנו מנהלים מסע ומתן עם החברים שלנו לאיזה סרט נלך, או לאיזה מסעדה נוכל, או כל דבר. אנחנו כל היום, כל היום מנהלים.
מהרגע שהשעון, אני לא קם עם שעון, אבל מהרגע שהשעון מצלצל, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם עצמנו, עם ללחוץ עליו ולהפסיק אותו, או לעשות, או לרוץ קדימה, אנחנו כל היום חיים במסע ומתן.
עם המסע ומתן, עם עצמנו, זה המסע ומתן שהוא הכי, הכי נפוץ, והוא הכי מתסכל, כי אנחנו בעצם רבים עם עצמנו. וכן, המאבק הזה של לקום בבוקר, למשל, או כל מאבק אחר, אתה יודע, לעשות דברים שאנחנו פחות אוהבים, לעשות דברים שאנחנו מקשים עלינו, או לצאת מאזור הנוחות בכלל, זה מקומות שאנחנו כל הזמן מסע ומתן עם עצמנו. וזה אחת המיומנויות, אתה קראת לזה אומנות, אני חושב שזו מיומנות, ולאורך השנים שאני מנחה קורסים, ויוצא לי לפגוש גם אנשים שהיו אצלי בקורסים, ושמחתי גם אנשים זוכרים חלק מהדברים שהם לומדים אצלי, והם אומרים לי, תקשיב, נתת לי כלי לחיים, ועשית לי שינוי בחיים, החשיבה, מה זה מסע ומתן, ואיך להסתכל על זה.
אני יכול להעיד על זה מהזום, ואני מחכה לשמוע את זה פה, אני בטוח שאנשים לא יעזבו עד השנייה האחרונה את הפודקאסט.
אני מאוד מקווה ואשמח. וכן, זה מיומנות נרכשת. כל דבר שהיא מיומנות נרכשת, זה דבר שצריך להתאמן עליו. אם רק עושים איזשהו קורס, ואחרי זה חושבים שאפשר להיות אלופים במסע ומתן, התשובה היא כנראה לא. מצד שני, אם מישהו לוקח את הכלים האלו ומתחיל להתאמן עליהם, ובהתחלה קצת דברים לא מסתדרים ולא מדויקים וקצת טועים, זה בסדר, זה חלק מהאימון. אבל אתה יודע, אמר פעם ג'ורדן, החטאתי יותר זריקות לסל מאשר קלעתי, ועדיין אני אחד מאלופי העולם, אז אם הוא אמר את זה, אז כנראה זה נכון. אותו דבר אצלנו, לא הכל מצליח, אנחנו כל הזמן ממשיכים להתאמן ולרוץ עם זה קדימה. אז מסע ומתן, אמרת קודם, לפעמים אנחנו נכנסים אליו, הוא אמר 800, אני זרקתי 700, וחושבים שאנחנו מנצחים פה את המערכת. מסע ומתן מתחיל הרבה, הרבה, הרבה לפני שמתחיל מסע ומתן בכלל. המסע ומתן מתחיל בדברים מהותיים, לא בדברים השוליים והיומיומיים. בדברים המהותיים, מסע ומתן מתחיל עוד לפני שנפגשתי. כלומר, אם אני רוצה לקנות היום נכס, עוד לפני שפגשתי את בעל הנכס, עוד לפני שהלכתי לראות את הדירה, אני צריך לעשות הרבה הכנה מראש בשביל להבין באיזו זירה אני הולך בכלל לנהל את כל התהליך מסע ומתן. עכשיו, הזירה הזאת נמצאים בה המון פרמטרים ומשפיעים, שכל אחד מהם יכול לשנות את התוצאה. זה החל ממיקום הדירה, דרך גודל שלה, דרך ביקוש, שכונה, כמה לחץ יש על האזור הזה, כך את זה היום, יש היום שכונות למשל בפתח תקווה, שיש באופן יחסי מעט דירות כהיצע. כלומר, ברגע שמגיע ההיצע, אז הביקוש הוא עולה על ההיצע פי 10 ולפעמים אפילו יותר, אבל זו נקודת זמן. ואמר פעם, אדם שאני מאוד מעריך, אייב לינקולן, שהיה נשיא ארצות הברית, אמר, אם היו לי 8 שעות לגדוע עת, הייתי מקדיש 6 מהם בשביל להשחיז את הגרזן. וככה זה נראה במסע ומתן, ואנחנו לפעמים נוטים להיכנס למסע ומתן.
אני חושב שזה דבר שצריך להיות לא רק במסע ומתן. כל משהו שאנחנו עושים, אם אנחנו עושים את ההכנה שלו 90% מהזמן, 10% שאנחנו עושים את המעשה, אנחנו מדייקים. זה גם בבנייה, זה גם בכל, זאת אומרת, גם במסע ומתן. התכוננו, 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 כמו שאתה הולך ללמד אותנו, את הפאנץ' באנו וידענו לתת את המשהו הנכון, להגיד את המילה הנכונה, לתת את הזה, שם הצלחנו.
בדיוק, ויש לנו נטייה, לפעמים מיוחד אנחנו ישראלים, בשיטת היה בסדר וסמוך על סמוך, ואנחנו מכירים מהצבא וכאלה דברים, יש לנו נטייה לפעמים לזלזל, וזה דבר שכדאי מאוד ללמוד מהאמריקאים דרך אגב. האמריקאים הם מאוד, ההפכים שלנו בנושא הזה, הם מאוד מתודולוגיים, ויש המון מה ללמוד מהם, אין לו פריירים. אוקיי. אז בואו נסתכל רגע על איך, מה קורה בתהליך של מסע ומתן, איך זה בכלל מתחיל. זה מתחיל מזה שכולנו בני אדם. גם אנחנו וגם האדם שאיתו הולך לנהל מסע ומתן, וזה לא משנה מאיזה צד של המשוואה אנחנו, אם אנחנו המוכר או הקונה, אם אנחנו הספק או הלקוח, זה ממש לא משנה. אנחנו הולכים לפגוש מישהו, ולאותו אדם שאנחנו הולכים לפגוש, יש תבניות בראש. גם לנו דרך אגב יש תבניות. התבניות האלה, אנחנו אוהבים לכנות אותן בכל מיני שמות כאלה מפוצצים, אזור הנוחות, האוטומטיים, כל מיני דברים כאלה שאנחנו אוהבים לכנות אותם, אבל התבניות האלה בעצם נבנות לנו לאורך השנים. כל אחד מאיתנו צבר מהלך החיים שלו, ניסיון, השכלה, וכל הדברים האלה, מנטליות. תראה שיש הבדלי מנטליות כשאתה מנהל מסע ומתן, אתה יודע, בין חילוני לחרדי. אפילו שם כבר מתחילה פערים מנטליים ותרבותיים, שלא לומר אם אתה הולך למגזר הערבי, או שאתה הולך בכלל לאסיה, או למקומות כאלה, ששם אתה חייב להבין את כל הניואנסים של תרבות, כי זה חלק מתוך המסע ומתן. אבל אם נחזור רגע אלינו ללבנט פה במדינת ישראל, אז כל הנושא הזה של התבניות מלוות גם אותנו וגם את האדם שאיתו אנחנו מנהלים מסע ומתן לכל אורך הדרך. זה הדברים שיוצרים אצלו כל מיני דעות קדומות, או כל מיני חשיבות, או כל מיני תהליכים שהוא בא מבושל לתוך תהליך, והוא מצפה לראות משהו מאוד מסוים. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים שלכל אחד מאיתנו יש תבניות, אנחנו צריכים לדעת איך לעבוד איתם, והתבניות האלה יכולות לשרת אותנו מעולה. כשאנחנו מנהלים מסע ומתן, כחלק מההכנה, אנחנו קובעים לעצמנו את המטרה. לא, מה אנחנו רוצים להשיג? אני לא הולך למסע ומתן ואני אומר, אוקיי, הוא רוצה 800, אני אציע 700, אני נשאר עם הדוגמה שנתת קודם, ובוא נראה מה יקרה. זה לא עובד ככה. אני נכנס למסע ומתן, ואני בא ומגדיר לעצמי מה הם הקווים האדומים שלי. מה אני מוכן שיקרה, מה אני לא רוצה שיקרה, או לא יכול, זה תלוי. ובתוך הגזרה הזאת אני מתנהל ומנהל את כל התהליך. ברגע שהמסע ומתן פרץ לי את אחד הגבולות גזרה שקבעתי לעצמי, אני עוצר את התהליך. הוא כבר לא נכון לי.
זה בניגוד למה שקורה, וזה הבעיה גם במסעים המתנים הכי קשים, שזה המחירות הפומביות, או ההתמחרויות, שזה סוג של מסע ומתן.
נכון.
מאוד קשה, מאוד קשה, בייחוד אם יש מומחה שמנהל אותם, הרי אנחנו יודעים את המחירות הפומביות של סודביס וכל אלה, שהוא פשוט יורה בנו ומכניס אותנו ללחץ.
חלק מזה זה כדי להכניס אותך, להרים לך את האדרנלין, כדי שתיגרר פנימה.
ושם באמת אנחנו רואים שנמכרות דירות או נמכרים נכסים ב-15, 20 ו-30 אחוז מעל מחיר השוק, ואנשים חושבים שהם עשו עסקה נהדר, אבל הם נכנסו לתוך האקשן.
בדיוק, זו אחת הסיבות, כשהולכים לנהל מסע ומתן, בעולם כזה של, נגיד של נדלן, שזו עסקה שאנשים באופן רגיל לא עושים כל יום, זה אחת לכמה שנים, זה המקום שדווקא כן לקחת צד שלישי לעסקה, שינהל את זה מהצד הקר והרציונלי, ולא מהצד האמוציונלי, כי ברגע שמתחילים לשלב אמוציונליות בתוך המסע ומתן, אנחנו די מאבדים כיוון. אנחנו די מאבדים את השליטה על התהליך, וברגע שאיבדנו שליטה על התהליך, זה אומר שאנחנו כנראה נשלם יותר במשהו, בזמן, בכסף, בכל דבר שהוא, הוא יעלה לנו בסוף יותר. ולכן כשאנחנו חסים מסע ומתן, קודם כל בוא נקבע לנו גבולות גזרה. אם יש לי תקציב, שאני בדקתי את השטח, בדקתי את האזור, בדקתי את השכונה, והחלטתי על דירה שאני יודע לשלם עליה, מוכן לשלם עליה עד 730 אלף שקל. לא משנה מה יקרה שם, ועכשיו מתחילים לגרור, אני מציע 700, כי אנחנו ישראלים, אנחנו רוצים שיהיה לנו מרווח לשחק איתו, וזה פתאום עלה ל-735, אז מה אנחנו אומרים לעצמנו? יאללה, עוד 5,000. מה, בשביל זה אני אפצץ את העסקה? אבל רגע, אם זה עלה ל-737, אז בשביל 7,000 כן, בשביל 5,000 לא. ברגע שפורצים את גבולות הגזרה, נגמר הסיפור שלנו. אנחנו הולכים לשלם שם יותר. אז כשקבענו 730, כי זה מה שאנחנו חושבים ובדקנו שזו שווי הדירה, וזה התקציב שיש לנו, ואנחנו לא חורגים ממנו, ב-731 אנחנו עוצרים. כי 731 זה פתח ל-750.
אז הבסיס, בואו נעשה לזה את המיתוג הנכון. קודם כל תדע, תלמד את הנכס.
נכון.
תלמד מה הוא שווה לך.
נכון.
תלמד מה הוא שווה לך. תשים את הגבול, אתה יודע, אני... בטח שמעת אותי אומר את זה גם בזום. אני הלכתי להתמחרות בבאר שבע, הלכתי אצל עורכי דין בתל אביב, ואני באתי עם אקסלים, זה היה שני נכסים, ואני עשיתי לי אקסלים, מה יקרה אם אני לוקח אחד, מה לוקח, אני לוקח שני, ומה יקרה, אני לוקח את שניהם. ועשיתי לי קווים, עכשיו, למה באתי עם האקסל? עם בהתפסה, בגלל שאני גם, אני בן אדם אמוציונלי, ואמרתי, אני, אדרנלין עלול לשגע אותי, אני גם מאוד מאוהב בנכס, אני לוקח, אני אוהב את זה, צחקו עליי. אבל שהיה שם את אותו זוכה שסחפו אותו שם, אנשים, שחקנים וזה, סחפו אותו להגיע, והוא קנה בסכום לא נורמלי, שאחר כך אפילו לא קיבל מימון בנקאי, זה הוכיח כמה צדקתי.
כי זה מה שקורה. זה מה שקורה לנו לא פעם, זה יכול לקרות כולנו, אנחנו אנשים. ואנחנו צריכים לקבוע לעצמנו את הגבולות, וברגע שאנחנו מתרגלים ומלמדים את עצמנו, אמרנו לך, זו מימנות נרכשת, קבל את ההחלטה. שאנחנו חותכים בנקודה מסוימת, והיא כבר מאותו רגע, אנחנו יוצאים מהתהליך, אנחנו לא, הוא כבר לא נכון לנו, גם אם זה על 1,000 שקל, אנחנו לומדים מזה לאבא. ובפעם הבאה אנחנו נהיה הרבה יותר מקצוענים. אתה יודע, אני פוגש בעלי דירות שאומרים לי, מה, מחיר שפרסמתי ביד 2, ישר בא הראשון והציע לי. אוקיי, את המחיר, כי זה המצב כרגע של דירות. אני אומר לו, תגיד, איך בדקת? איך תמחרת? על סמך מה? ראיתי מה קורה ביד 2. כאילו, זה הבסיס שלנו. אני אומר לו, אבל זה לא בסיס נכון.
נכון.
זה יד 2, א', זה לא מדויק. ב', אם אתה מסתכל על מה
שאני חושב... זה גם הרצונות של האחרים.
כן, מגולם שם רצונות, חלומות, מעברים, כל מיני דברים. אמרתי לו, וב', אם אתה בודק נכון את השווי, אתה בודק מה עוד יכול להתפתח פה, אתה בודק מה רמת הביקוש וההיצע שיש כאן, אתה אולי יכול, בכלל, קיבלת את מה שרצית, מה שרצית זה לא מה שיכולת, שזה הבדל מאוד גדול. אני לא אומר לעשוק את האנשים, אבל... אם ביקשת מיליון והדירה, אתה יכול למכור אותה גם במיליון 100, למה שתמכור אותה במיליון? בוא תעשה רגע הכנה, בוא תעשה חשיבה, בוא תבדוק.
נכון.
עכשיו, בואו נחזור רגע למסע ומתן, כי לשם זה התכנסנו. אז אחרי שגמרנו את ההכנה, וההכנה צריכה להיות מדוקדקת, שנבין את גבולות הגזרה. ואז הבנו גבולות הגזרה, נכנסים לתהליך, עכשיו אני מבין לאן אני רוצה לקחת את המסע ומתן. עכשיו נכנסות לנו התבניות. והתבניות זה אוטומטים. זה המון פעולות אוטומטיות שכולנו עושים. שאם אני אשאל עכשיו אותך, בסדר? כמה פעמים קרה לך שיצאת מהבית והגעת לאוטו, אמרת, רגע, נעלתי את הדלת של הבית? נכון? פתאום אנחנו לא זוכרים, כי זו פעולה אוטומטית שאנחנו עושים.
נכון.
וב-98% מהמקרים, אנחנו נחזור הביתה לבדוק, נגלה שהדלת נעולה. אבל אנחנו לא זוכרים, זו פעולה אוטומטית. עכשיו זה מצוין, זה מקל לנו על המוח, כי המוח שלנו לא רוצה לעבוד קשה, ואז הוא משתמש באוטומטים כתבניות, אומר, זה משהו שאני מכיר, אני לא נוגע, לא מתחיל לחשוב עליו. אבל זה טוב לנו בהמון דברים בחיים. לא במסע ומתן. במסע ומתן אסור לנו להיגרר לתוך התבניות האוטומטיים ולתוך הקיבעון שלנו. אבל הצד השני של המסע ומתן, יש את זה. עכשיו, אם אני רוצה להוביל אותו למטרה שלי, כל עוד אני מוביל אותו למטרה שאליה אני מכוון, והוא עדיין, והוא עובד והוא נשאר בתוך התבניות שלו, מבחינתי זה האידיאל, כי הוא מרגיש נוח, זה אזור הביטחון שלו, זה האזור שהוא חושב שהוא בשליטה, ומבחינתי אנחנו מתקדמים למטרה. ברגע שהוא מתחיל לסטות לי הצידה מכיוון המטרה, עם התבניות שלו, זה אומר שאני בעצם צריך לשבור לו תבנית.
אולי תעשה לנו את זה בדוגמה, שאנשים יבינו למה אתה מתכוון.
מעולה. אתה מכיר את האפליקציה שנקראת Waze?
כן.
שמעת עליה פעם?
במקרה.
יפה. עכשיו נניח שיש דברים שאתה עושה באופן קבוע, כמו לנסוע מהבית, מהמשרד הביתה בשעות אחר הצהריים. נגיד שהנסיעה הביתה בממוצע היא 30 דקות. אתה נכנס לאוטו, מפעיל ווייז, הווייז מראה לך 31 דקות. אתה נוסע, אתה לא מפעיל חשיבה, לא שום דבר. אבל אם סיטואציה אחרת, אתה נכנס אחרי צהריים לרכב, מפעיל ווייז, ועכשיו הווייז מראה לך שעה ו-10 דקות. מה אתה עושה?
או שבודק מסלולים חלופיים.
נכון.
או שנוסע.
אוקיי. ברגע שהתחלת לבדוק מסלולים חלופיים, זה אומר שהווי שבר לך את התבנית. הוא שבר לך את התבנית של ה-30 דקות. עכשיו הוא הכריח אותך לחשוב. וכשאנחנו רוצים להעלים מסע ומתן, תמיד אנחנו רוצים לגרום לצד השני להיות בחשיבה. כשבן אדם נמצא בחשיבה, זה אומר שיש לנו יכולת להניע אותו לפעולה. כשבן אדם אטום, נעול בתוך ה... תבניות שלו, היכולת שלנו להניע אותו לפעולה היא קטנה יותר. זה לא שהיא בלתי אפשרית, זה טיפה יותר מאתגר, אבל היא קטנה יותר. וזה מה שהווייז עשה. הוא שבר לך תבנית והכריח אותך לחשוב. עכשיו אנחנו צריכים לשבור תבנית. וכדי לשבור תבנית לבן אדם, אנחנו לא יכולים לשבור תבנית על ידי זה שאנחנו אומרים לו, אתה טועה, או שזה לא מדויק, או שזה לא נכון. כשאנחנו שוברים תבנית, אנחנו שוברים תבנית על ידי שאלת שאלה שגורמת לצד השני לחשוב. בסדר? הגעת אליי למשרד, נכון? הצעתי לך לשתות. איך שאלתי אותך את זה? אתה לא זוכר, אבל אני זוכר כי אצלי זה כבר הדיפולט שלי, אוקיי? יכולתי לשאול לך, צחי, קפה? נכון?
כן.
היית עונה לי כן או לא. ואז מה היית קורה פה? אני הנחתי שאתה שותה קפה. יש אנשים שלא אוהבים קפה. מה לעשות? מצד שני, שאלתי לך מה תשתה. ברגע שאלתי לך מה תשתה, א', פתחתי לך הרבה אופציות, ב', גרמת לך לחשוב, רגע, מה אני רוצה לשתות?
נכון.
ואז אמרת לי מה יש, ואמר לך כל מיני, אמרתי, וואלה, זה מזמן לא שתיתי, תעשה לי, אני לא אספר לחבר'ה מה. אוקיי? גרמת לך לחשוב, מה אתה רוצה לשתות?
שנתת לי נס קפה בלי סוכר.
נס קפה, כן, כי ביקשת בלי סוכר, אתה אורח זול.
כי ביקשתי בלי סוכר.
אבל גרמת לך לחשוב על מה אתה רוצה לשתות. בעצם הפעלתי אותך. הוצאתי אותך, כי ברגע שאני שואל שאלות, וזה נקרא שאלות הנמקה. שאלות הנמקה, יש להם שתי מטרות. המטרה הראשונה, לגרום לך לחשוב, ולתת לי עוד מידע, בסדר? והמטרה השנייה זה לנמק את התשובות שלך. שלא יקרה מצב שאתה יכול, נותן לי תשובה, ואין לה נימוק.
עכשיו, תן לי דוגמה עכשיו, נגיד אם אנחנו הולכים לקנות דירה, ואני עכשיו פוגש אותך, ואני רוצה לגרום לך לתת לי את התשובות הנמקה האלה. תן לי דוגמה לשאלה שאני צריך לשאול אותך.
אתה המוכר או הקונה?
אני הקונה ואתה המוכר.
אוקיי. אז למשל...
אני עושה את המסע ומתן כקונה.
אין בעיה, אין בעיה. אז אני מחכה, מי שמלווה קונים לדירות, נכנס קונה לדירה, והוא שואל, מתי עשיתם שיפוץ? אוקיי, עכשיו, אני יודע, כי דיברתי כבר עם בעל הדירה קודם, אבל לפעמים הוא שואל את השאלה הזאת. עכשיו, זו שאלה לא נכונה, כי אולי לא עשו שיפוץ. אז אם לא עשו שיפוץ, הכנסת את הבעל הדירה למבוכה. אנשים שנכנסים למבוכה, נכנסים למגננה. נכנסים למגננה, הם שונאים אותך, הם לא הולכים איתך. בעצם איבדת.
המגננה זה הדבר האחרון שצריך להכניס אנשים. אסור לדחוק אנשים לפינות.
אנחנו להפך, אנחנו רוצים להסיר מהם את חומות ההגנה.
נכון.
אנחנו רוצים לפתוח אותם, כמו בצל, לקלף כמו בצל, רק בלי לפקוט. אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. מצד שני, אם הוא היה שואל את השאלה, תגיד לי, איזה שינויים עשיתם בדירה? אוקיי, עכשיו הוא כבר ידבר בעל הדירה. עכשיו, אם הוא עשה הרבה שינויים, אתה תראה את העיניים שלו נדלקות, והוא גאה בשינויים שעשה. החלפנו ריצוף, החלפנו צנרת, עשינו פה ארון חשמל חדש, החלפנו דוד שמש. הוא גאה במה שהוא עושה. עכשיו, כשבן אדם גאה במה שהוא עושה, והוא מתחיל לדבר על זה, הוא מתחיל לשפוך מידע.
לחילופין, הוא יכול להגיד, שמע, אנחנו גם עם אותה צורה של דירה, שימרנו את זה, וגם זה, זאת אומרת,
זה כבר, נכון, זה אמוציונלי. זה כי שימרנו,
כן.
גדלנו פה, זה הדירה
הנה,
של ההורים.
הנה חלונות אורגינליים, דלתות אורגינליות.
בדיוק, ותראה איך שמרנו עליהם, תראה איך החלונות נראים, תראה איך הטריסים לא שבו. כלומר, בשני המקרים אתה מרוויח עם שאלה כזאת שאתה גורם לו...
אני חושב שבדוגמה הבהרת בדיוק עכשיו את הכוונה שלך.
זה בדיוק הרעיון, אני רוצה לגרום לו להרגיש גאווה במה שהוא עושה. תמיד כשאני גורם למישהו, ופה נכנס כבר אלמנט האגו, אנחנו קופצים מנושא לנושא, אבל בגדול הכל מתכנס לאותה נקודה, אנחנו צריכים לגרום, לחשוב איך אנחנו גורמים לצד השני להיפתח, להסיר מגננות שהוא ירגיש איתנו בטוח, ושישתף אותנו במידע שהוא לא רצה לספר לנו דקה לפני שפגשנו אותו. הוא החליט שאנחנו באים למסע ומתן, והוא בונקר. אתה מכיר את אלה שנכנסים בונקר עם פרצוף כזה של שנאוצר וכועסים על כל העולם?
יש אותם הרבה.
ואמר עכשיו, אנחנו לא יכולים לנהל תהליך ככה. אנחנו צריכים לרתום אותו.
השאלה, אם כדי לשבור את זה, וכדי ליצור את האמון, או כדי לשבור את המחסום הזה, אני בכלל חייב לדבר איתו רק על הנכס.
ממש לא.
האם אני לא יכול לדבר איתו על דברים שבחולין, לראות ככה, לנסות לזהות... לפי איזה תמונה שאני רואה בדירה, לפי איזה משהו שמרמז לי על איזה אירוע, על איזה משהו, לראות, למשל, יש תמונות של נכדים, אז לדבר על נכדים, רק צריך להיזהר, לראות שזה לא תמונות זיכרון, אבל...
נכון.
עוד פעם, צריכים לראות ולהיות מאוד מפוקחים, ואז ליצור איזושהי אמפתיה, ליצור איזושהי הרגשה של נוחיות, שמשחררת את הגבולות האלה, משכיחה מהבן אדם את הגבולות האלה.
אתה רוצה דוגמה?
בהחלט.
מצוין, ידעתי שתבקש. הלכתי לראות דירה, דופלקס, בפתח תקווה, ופגשתי שם שני בני זוג, לא צעירים, והבעל עושה לי ככה סיבוב, אתה יודע, בחטף, כאילו תסתכל ותלך כזה, והאישה יושבת בפינת האוכל, ואני קולט, תוך כדי שאני עובר בחדרים, אני קולט שיש לה תעודה, יש תעודה של מגשר, מישהו שלמד גישור. עכשיו, אני מלמד מסע ומתן בשיטת הגישור, אני גם מגשר, אני למדתי לפני 17 שנה גישור, בין הראשונים דעתי בארץ, ושאלתי אותו, תגיד, מי מגשר פה? הוא אמר לי, אשתי. אז תוך כדי הסיור, הוצאתי את הראש, ישבה בפינת אוכל, אמרתי, יש לנו תכף שיחה מעניינת על גישור. וסיימנו את הסיור בבית, והתיישבנו בפינת האוכל, ובמשך חצי שעה, היא ואני דיברנו על גישור. איפה היא למדה, ומי היה המרצים שלה, ואם היא עסקה בזה, ומה היא עושה, וסיפרתי לה, איך אני לקחתי את הגישור לעולם המסע ומתן בכלל, כאילו, לקחתי את זה לעולמות אחרים לגמרי, והיה לנו חצי שעה של גישור, לא דיברנו על הדירה.
השכחת ממנה שבכלל
לא באת להיות דירה. זה עניין את שנינו.
פתאום באת להיות החבר.
זה עניין את שנינו, שנינו מגשרים, שנינו אוהבים את הנושא הזה, שנינו מבינים שזה כלי לחיים. וניהלנו שיחה של חברים, באמת, ישבנו, כוס קפה, והשיחה הלכה למקומות חדשים לגמרי. עכשיו, צריך לראות את הדברים. אני כשנכנס הביתה, מה עושים בדרך הקונים שנכנסים לדירה שרוצים לקנות? היה לך פה רטיבות, נכון? למה אתה מעליב את בעל הנכס? איך אתה רוצה שהוא יהיה פרטנר שלך על הדרך, אם אתה פוגע בו על ההתחלה? תשתוק, תשאיר את זה להמשך, למה עכשיו?
נכון.
גם אם ראית, תשתוק, תפרגן, תגיד תודה רבה, אל תפרגן. אין למה לפרגן, כי הדירה באמת כאילו חצי חורבה. תגיד תודה רבה שהערכתם אותי, נעים מאוד. זה כלי לגרום, אנחנו נפגש עוד פעם במסע ומתן אחר כך, נכון? תבנה אותו מראש, הרי מהרגע שאתה נכנס לדירה, מהרגע שאתה פוגש את הצד השני למסע ומתן, המסע ומתן התחיל, הוא רק עוד לא יודע את זה.
כן.
ושאלות ההנמקה זה השאלות שעוזרות לנו בעצם לפתוח את זה. כי...
אתה יודע, אני חייב לשאול, לא שזה קופץ לי, אתה יודע, יש סברה שאתה נכנס לדירה, אל תראי התלהבות. ואני שומע את זה, אתה יודע, אם מתווכים, למה הראית לה שאתה אוהב את הדירה? למה אתה הראית לה זה? או למה הראית לא? שזה יפה? זה הרי זה כאילו, הם אומרים לי שאני שובר את המסע ומתן העתידי, כבר היא מרגישה או הוא מרגיש, בעל הנכס שאני בידיים שלו, אני כבר רוצה את הדירה. איפה אני צריך ללכת? זה חלק מהעניין של מסע ומתן.
אני אענה לך את זה דווקא מהעיניים של הבעל הדירה שרואה את זה. בסדר, בוא נכנס רגע לראש שלו. כי אחד הדברים החשובים במסע ומתן זה להסתכל על המסע ומתן מהעיניים של האיש שמנהל את המסע ומתן, ולא מהעיניים שלך.
ממש.
כי מה שאתה רוצה אתה כבר יודע. מה הוא רוצה או מה שהוא יגיד אתה עוד לא יודע. בסדר? בעל דירה, הגיע אליו לקוח פוטנציאלי, עם מתווך, ראה את הדירה, הראה התלהבות, האישה שם יצאה מגדרה, מהזוג שבאו לראות את הדירה, ויצאו מהדירה. מה אומר או אומרת אותו בעל דירה לבן או בת הזוג? ראית איך הם התלהבו? בטוח הם יתנו הצעה טובה. הם בטוח, מתים על הדירה הזאת. לא יעזור, כאילו, זו התחושה שהיא יצאה ממנה. חוזר אליה המתווך אחרי שעה, שעתיים, יום, whatever, שיש לו הצעה עכשיו מהצד השני, ואומר להם שיש לו הצעה שנמוכה ב-10% ממחיר הדירה שהם הציעו.
ממה שהם ביקשו.
תחשוב מה עובר בצד שלה. שלה או שלו, של בעל הדירה, של בעל הנכס, מה עובר לו? רגע, הם כל כך התלהבו, ועדיין הציעו 10% מתחת למחיר?
מה קרה?
מה קרה? זה עכשיו מראה לו את הביטחון. עכשיו הוא צריך לנסות להבין מה קרה, איך זה היה, וזה עוד זוג שהתלהב. מה יקרה עם זוג שלא התלהב? יציעו לו 20% פחות? עכשיו מה הוא אומר? רגע, אם אלה שהתלהבו נתנו לי ב-10% פחות, והזוג שפחות התלהב ייתן לי עוד ב-15-20% פחות, אולי כדאי לי לקחת את זה. שנייה, בוא נראה. עכשיו אתה בסיטואציה חדשה לגמרי. עכשיו הוא סקרן, וכשבן אדם סקרן הוא פתוח להקשיב. כשבן אדם פתוח להקשיב, רק עכשיו זה הזמן שלך להעביר מסר.
כן.
אוקיי? כלומר, אף פעם אל תבחן את זה מהעיניים. עכשיו, רוב המתווכים, בלי לנקוב, רוב המתווכים שאומרים את זה ללקוחות שלהם, לא מסתכלים מהעיניים של בעל הנכס, מסתכלים מהעיניים של הלקוחות שלהם.
זה מאוד חשוב לי שנוציא את זה פה.
וצריך להסתכל על הכל. אני מנהל מסע ומתן מהמטרות שלי, מהעיניים של הצד השני. יש לי את המטרות שלי, אבל אני מסתכל תמיד איך הצד השני חושב. מה עובר לו בראש? למה בכלל אנחנו... אתה יודע, כל בעל נכס שאנחנו מתווכים, אתה יודע, אנחנו מתקשרים לבעל, מישהו שפרסם דירה, אנחנו אומרים לו, אנחנו רוצים לבוא לראות, לא, בלי מתווכים, בלי מתווכים, כל החברים הטובים, בלי מתווכים, בלי מתווכים. אנחנו אומרים לו, אנחנו רוצים לבוא לראות, ובאמת אני רוצה לבוא לראות, כי לא כל דירה אני שווק, אמיתי. יש דירות שתקשיב, אני רואה דירות, אחרי שאתה בדירה, אתה רץ הביתה להתקלח, כאילו, עד כדי כך
זה נראה. ספר לי על זה.
ואתה לא רוצה לשווק את זה. אתה מעריך, אני מעריך את הלקוחות שלי, אני מעריך את מי שרוצה לקנות דירה, ואני לא אקח אותם למקומות כאלה, אם זה לא עונה לצורך שלהם, או לתקציב שלהם, או כל מיני מגבלות אחרות. ואתה הולך שם, ואתה נכנס לדירה, והוא פשוט כועס עליך. הוא כבר מסכים שתבוא, והוא כועס עליך. אתה אומר, רגע, אתה לא רוצה לשלם תיווך, אתה לא רוצה לעבוד עם תווכים, אתה לא רוצה בלעדיות, אתה יודע למכור לבד. למה אתה תלי לבוא? למה אתה משקיע בי 10 דקות עכשיו? מה מסתתר מאחורי זה? ולא פעם ולא פעמיים, מסתתרים דברים שבטלפון הוא לא רוצה מתווכים, ואני לא רוצה זה, ואני לא רוצה, ואז מסתבר שהוא, הדירה כבר הייתה אצל מתווך אחרי חצי שנה בלעדיות, והוא לא הביא לקוחות, יש בעיה כזו או אחרת, יש בעיה של היתרים, יש בעיה של טאבו ומנהל, חסרים מסמכים, דירת ירושה שהיא קצת יותר מורכבת כי אחד האחים לא רוצה, אז צריך להיכנס בכלל ביניהם לתהליך גישורי. כלומר, כל כך הרבה דברים מסתתרים, לא יכול להיות שבן אדם מקדיש לך 10 דקות בלי שיש משהו מאחורי זה. אוקיי? ולכן אנחנו, השיטה לנהל מסע ומתן היא המטרה שלי, ואני מסתכל על זה מהעיניים של הצד השני. משהו גרם לו לעשות משהו. למה זה קרה? זה מה שאני שואל את עצמי לכל אורך הדרך, ואני מנסה לראות איך אני הופך את זה למנופי יתרון בתוך התהליך.
אוקיי. עכשיו, שאני מנסה ללמוד את הצד השני. הרי החוכמה, ואנחנו כבר בתוך זה, אנחנו, הרי חלק מהחשיבה זה להבין מה עובר על הצד השני.
נכון.
מה הוא מרגיש, באיזה תקופה הוא, איזה סוגי חשיבה יש לו. איך אני מסתכל על הדברים האלה? איך אני מנתח אותו?
קודם כל, יש היום המון כלים להכיר את מי שאתה הולך לפגוש אותו לפני שאתה פגשת אותו. פייסבוק, אינסטגרם, לינקדין, כאילו זה מערכות שהן חופשיות, ומי שפרסם שם זה אומר שאתה רוצה שתדע עליו משהו. אתה יכול להיכנס לשם וכבר ללמוד על האופי של הבן אדם, אתה יכול ללמוד על המקצוע שלו, אתה יכול ללמוד על תחביבים שלו, זה לא אומר שאתה הולך להגיד לו, שמה, עשיתי את זה. אבל זה אומר שאתה צובר לעצמך המידע עוד לפני שפגשת אותו בכלל. עכשיו זה גם יכול לשמש לך ככלי בתוך התהליך מסע ומתן, כשהוא יבוא איש התנגדות מסוימת, כשתעלה התנגדות, אתה יכול להשליך את זה כאנלוגיה על המקצוע שלו. אתה יכול להכין את עצמך מראש, זה לא סותר את זה שבדירה עצמה שאני אפגוש אותו, או מי שזה לא יהיה, אני אגיד לו, אני אשאל אותו, תגיד, במה אתה עוסק? למרות שאני יודע, כבר בדקתי, אני הבנתי, אני יודע בדיוק מה הוא עושה, אני רוצה שהוא ידבר, כי כשבן אדם מדבר על עצמו, אז הוא אוהב לדבר על עצמו. אנחנו יהודים, ישראלים, אין, כן. אין יותר מאיתנו שאוהבים לדבר על עצמנו, במיוחד על הדברים הטובים, ואז הוא שופך לי מידע. ויכול להיות שבתוך המידע הזה מסתתר מניע, שאני יודע לאתר אותו, ואם אני יודע לאתר את המניע הסמוי הזה, הנסתר, זה המנוף שלי בתוך התהליך.
קיצור, צריך להקשיב למה שהוא עונה לך.
חד משמעית.
ההקשבה במסע ומתן, ההקשבה גם לתנועות גוף וגם לכל מיני תגובות, לכל מיני, למשל, עצבים, כמו מצוקות, כמו דברים, ההקשבה היא מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אתה לא יכול לנהל מסע ומתן, בגלל זה גם פחות טוב לעשות את זה בטלפון, או בכלל לא טוב, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בלי שאתה מסתכל כל הזמן על הצד השני. עכשיו, מסע ומתן זה הכל. זה הכל, אפילו חקירה של שוטר, חקירה שבי, חקירה משהו, זה גם סוג של מסע ומתן. אתה חייב לראות כל הזמן בעין, להיות בקו עין, ולהבין מה קורה לצד השני ואיך הוא מתנהל ומה הוא לוקח. אז צריכים להכיר מאוד מאוד את הדברים האלה.
תראה, אתה צודק, אבל אין לנו זמן, ובטח לא בפודקאסט, לעסוק בכל הנושא שנקרא שפת גוף.
טוב, אנחנו לא בשיעור, אנחנו רק ב...
זה עולם שלם, מי שאוהב את זה, יש מספיק ביוטיוב ובכל מיני מקומות אחרים, אבל הקשבה זה הכלי הכי חזק למי שמנהל מסע ומתן. מי ששותק יותר מנהל את המסע ומתן, זה הכלל. אוקיי, עכשיו אתה לא יכול רק לשתוק, אתה צריך לשתוק אחרי שהעלית איזו סוגיה, העלית שאלה, כדי שהצד השני יחשוב, וייתן לך מענה. אוקיי? זה כל הזמן, זה המשחק, לגרום לו לחשוב, לגרום לו לחשוב, לגרום לו לחשוב, כדי לקלף אותו. כי אל תשכח שבתוך מסע ומתן כזה נכנס גם אגו. ואין בן אדם שאין לו אגו. אפשר להתווכח על המינון, אבל אין בן אדם שאין לו אגו. עכשיו, מה קורה? אם לי יש אגו, ולך יש אגו, ואנחנו באים למסע ומתן, מה קורה כששני האגואים האלה נפגשים?
שום דבר לא מתקדם.
שום דבר טוב לא יצא מזה. עכשיו, על איזה אגו יש לי שליטה? רעיונית לפחות.
על האגו שלי.
נכון.
אני אוכל רעיונית לעבוד עם עצמי, איך אני לא מביא את האגו למשוואה הזאת. ואז בעצם ברגע אם הצלחתי, ואפשר, במאמצים, אבל אפשר להשאיר את האגו בצד, עכשיו בעצם גם אני וגם אתה עובדים עם האגו שלך. עכשיו יש לי פה יתרון עליך, כי אתה עוד לא יודע את זה.
נכון.
אבל אני יודע שאני הולך לעבוד עם האגו שלך. עכשיו, אם אני פוגש מישהו, לא אתה, אבל אני פוגש מישהו עם אגו כזה גדול, אתה יודע, עם סיפורים, אני ואני ושופוני וכאלה, מה אני עושה? אני מפוצץ לו עוד יותר את האגו. מה אכפת לי? שיתקע עם הראש בתקרה. מה אכפת לי?
מה אתה עושה? מהלל ומשבח אותו?
לא מהלל ומשבח, כי יש קו דק שעובד בין, מה שנקרא, לנפח את האגו שלו לבין חנופה. אוקיי, צריך לדעת לא לעבור את הקו הזה.
מה אתה עושה?
אני פשוט מאפשר לו להתנפח.
אתה מאפשר לו לעשות את זה בעצמו.
מה אכפת לי? זה לא על חשבוני. אתה זוכר את האגו שלי לא הבאתי. שמתי אותו בצד, ויתרתי עליו.
כן.
אז זה לא על חשבוני. עכשיו, אם אני פוגש מישהו עם אגו מצומצם יותר, אני מנפח אותו כמה שאפשר.
האמת היא שגם תוך כדי זה שהוא מנפח את עצמו, הוא בלי משים, גם חושף את החולשות שלו וחושף הרבה מאוד דברים, בגלל שהוא כבר, הוא כבר רואה שיש לו הקשבה, ואנשים אוהבים שיש להם הקשבה בייחוד בהצגת האגו, ואז נפתח הרבה מאוד דברים, כולל חולשות שלא שמים לב אליהם.
נכון, ותכף נדבר על משהו שנקרא חוק שלושת ההדגשים. אבל ברגע שאנחנו עובדים עם האגו של הצד השני, אז אנחנו בעצם, אנחנו משתמשים בכלי הזה כדי לקבל מידע. אנשים אוהבים לדבר על עצמם, בטח אנחנו היהודים והישראלים אוהבים לספר על עצמנו, וזה כלי. עכשיו, לא צריך חנופה וכל היום, איזה יופי התלבשת או איזה יופי התלבשת, או זה ממש לא. אבל סתם, ראינו משהו בדירה, משהו קטן, משהו... אני ראיתי איזושהי תמונה ממש יפה באחת הדירות שהלכתי לראות. האמת, ממש התלהבתי ממנה, אמיתי, לא משחק. ושאלתי לבעלת הדירה, מאיפה התמונה? אז סיפרה לי, זה משהו עתיק, שהאימא שלה קנתה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים ואת הכל. וכשיצאתי מהדירה, אחרי שראיתי אותה, אמרתי, תראה, אני לא יודע אם נעשה פה עסקה, מה יקרה פה, אבל כשתמכרי את הדירה, אם לא הולך איפה לשים את התמונה, תתקשרי, אני רוצה לקנות אותה. אמיתי, כאילו, באמת, זה לא חנופה, באמת אהבתי את התמונה, אני לא אומר את זה על כל תמונה שאני רואה, או כמו שהיא, שראיתי את התמונה, את התעודה של המגשר, אז פתחתי את זה משם, ויפה על עצמה, וזה סבבה. זה בדיוק זה, זה הדברים האלה. חוק שלושת הדגשים שאמרתי לך, זה חוק לא כתוב שאני די המצאתי אותו, אבל הוא אומר דבר מאוד פשוט. נקודה שהכי מהותית לצד השני, הוא ייגע בה שלוש פעמים לפחות במהלך הפגישה. עכשיו, הוא ידבר עליה. יכול להיות שזה יהיה פילוח תשלומים. זו הנקודה שהכי כואבת לו. כלומר, כל הדיון שלו יתרכז בפילוח תשלומים. יכול להיות שיהיה מישהו אחר שזה דווקא הפינוי. זה מה שמעניין אותו, אנחנו מדברים על העניין של נדלן. יכול להיות שהאחר יבוא ויגיד, הקונה יבוא ויגיד, החניה לא מקורה. תגיד, החניות בטאבו? למה לחלק מהשכנים כן יש חניה מקורה? זו הנקודה שהכי כואבת לו. זו החניה, למה היא לא מקורה? זה תוקע, עכשיו זה יכול לחרב לך את כל התהליך, אם אתה המוכר. עכשיו, לא תמיד יש לך מענה לזה, כי אם החניה לא מקורה, אז היא לא מקורה, ואתה לא יכול להתעלם מזה. הוא יצא משם, מהדירה, הוא ילך עם אשתו הביתה, ויגיד לה, תשמע, החניה לא מקורה, לא קונה. לא משנה מה היא תגיד, כי עכשיו האוטו שלו זה הדבר הכי חשוב בעולם. עכשיו, אנחנו חייבים להקשיב לדברים האלה, כי לחלק מהדברים האלה יש לנו מענה, פילוח תשלומים, אנחנו יכולים להיות גמישים, אולי כן או לא,
כן.
פינוי, אולי כן או לא. אני כשמכרתי את הדירה שלי לפני כשנתיים, אתה יודע מה העניין את הקונה? האם השולחן, היו לי בשני חדרים, שני שולחנות רייש כאלה של פעם, של, אתה יודע, של הלימודים של ילדים, האם אני משאיר לה את השולחנות כן או לא? כי כל השאר ארונות קיר ומסגן וזה, הבינה שזה נשאר, אבל זה היה הכי חשוב לה. השולחנות. היא חזרה על זה לפחות ארבע פעמים, במהלך הפעמיים שהם היו אצלי בדירה, ואחרי זה עוד שהיינו בחתימה, היא שאלה אותי שוב פעם על השולחנות. זה כל מה שעניין אותה בדירה. אתה מבין עכשיו, אתה ערני ואתה שומע, אמרתי לה, תקשיבי, את רוצה גם את הכיסאות? כיסאות סטודנט, כמה עולה? 200 שקל? אמרתי לה, את רוצה גם את הכיסאות? היא אמרה לי, אם אתה יכול, אמרתי לה, בשמחה רבה. תקשיב, שמתי, הגיע למקום אחר מבחינת, אני אף עם זה.
נמצא במקום איתך, אחר איתך.
מה זה? גם רציתי את השולחן אוטו, הסכים, עכשיו הוא גם נתן לי את הכיסאו בלי שביקה, בכלל עכשיו. בוא, אתה כבר מוכר
איזה
דירה.
איזה הישג השגתי.
מה זה, בקטן, עכשיו, במקום להתחיל נהיית את הדיון על השולחנות, מינפתי לה את זה עם שני כיסאות של 200 שקל כל כיסא. הייתה באופוריה. הייתה באופוריה. צריך להקשיב. הצד השני יודע יותר טוב ממך מה יגרום לו לעשות איתך את העסקה. תן לו לספר לך את זה.
יפה אם... מאוד.
אתה תשאל אותו נכון, הוא יספר לך את הכל. אתה צריך רק להקשיב.
אני חושב שההקשבה, ואני אומר את זה בכל מקום, אנחנו עושים הרבה טעויות שאנחנו לא מקשיבים. ואני נותן תמיד את הדוגמאות האלה על המוכרת בחנות הבגדים, שאני נכנס עם אשתי ורצה ומראה לאשתי, בגלל שאשתי נראה טוב, אז מראה לה סמלה, ואומרת לה, את רוצה את הסמלה? אם היא הייתה מקשיבה, אם היא הייתה מקשיבה, שואלת אותה מה שלומה, קצת מלומדת מי היא, מה היא עוסקת, מה איזה, למה היא באה,
נכון.
מה המטרה, אולי הייתה יודעת שהיא רוצה בגד ערב, אתה נותנת לה בגד אחד בינגו, שאתה המתווך, בא אליך לקוח, שב תקשיב לו, תלמד, מה, תן לו לדבר, תשאל אותו את השאלות הנכונות, תראה לו נכס אחד שהוא יהיה בינגו, אולי לא תצטרך להראות לו יותר מאחד, הרבה פעמים, אתה יודע, בוויכוחים, עשית טעות, אתה ישר רוצה לפרוץ ולהתווכח, תקשיב, לפעמים תגלה, אתה יודע, שכחת ללכת לפגישה, ואם היית מקשיב, היית שומע שגם הצד השני שכח ללכת לפגישה. ההקשבה זה הלב של העשייה, אנחנו צריכים להקשיב 90% מהזמן ו10% לדבר. ובמסע ומתן להקשבה יש המון כוח. להקשבה מי זה הבן אדם מולך, להקשבה מה עובר עליו, להקשבה של, בלימוד, כן? בלימוד של מי הוא ומה הוא. אני נותן את הדוגמאות ש, 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 שאוספים מידע מודיעיני, זאת אומרת, אתה שומע מידע מודיעיני בצבא, בכל זאת בא מהמודיעין, אז אתה אוסף לך פריטי מידע, כמו מי הרופא שיניים של הבדוקאי או משהו, ופתאום אתה זורק פצצות כאלה, זה כלים שהם כלים מאוד מאוד חזקים. ולפעמים שאתה מקשיב, אתה מגלה מקומו, הנה, אתמול ישבתי בייעוץ, ופתאום גיליתי שבן אדם עובד באיזה חברה, ומנהל מחירות שם הבכיר, זה חבר שלי, ופתאום הכל נסתדר, ולא הייתי צריך יותר ממליצים והכל, אבל נתתי לו להביע את זה. וזה הפך להיות פתאום משהו. אז אני חושב, אתה יודע, נכון שלא הקפנו פה את כל הנושא של מסע ומתן.
אפילו לא נגענו בקצה קצר.
כן, אבל אני חושב שאפשר היה ללמוד פה מהמסר שאתה העברת את הדבר הכי חשוב, שאנחנו צריכים להביא, א', לתת לצד השני, לתת לו, לדרבן אותו לחשיבה, שזה דבר ש... ואמרת את זה, אתה יודע, אני מאותו רגע שאמרת את זה בזום, זה פשוט מפעיל אותי, לתת לו לחשוב, אנחנו תמיד חושבים שאסור לתת לו לחשוב, תמיד אומרים, אל תיתן לצד השני צ'אנס לחשוב שהוא יהיה לחוץ ויענד שהוא, לא, לא.
בדיוק להפך.
אז זה הפוך, ואתה שינית כאן ממש, שינית פה חשיבה, וההקשבה, וההבנה איך הראש של הצד השני עובד, והיצירת, כמו שאמרת, וואלה, דיברנו על הגישור, או משהו שקשור בתמונה, אנחנו צריכים לחפש את הרמזים האלה, ששוברים את הקרח, שיוצרים אווירה, ואפשר לעשות את, או ללמוד מה הדברים שקורים, ואז אפשר להגיע להישגים בצורה הרבה יותר פשוטה. ואני חושב שלמרות שזה נראה לך שלא העברנו משהו ארוך ומלא, ויש לך עוד המון מה להגיד, אני רואה אותך, אתה כולך טעון. כן. אנשים לא רואים את זה, אבל אתה כאילו בקרב לעוד שעתיים של פודקאסט, אני חושב שהעברת פה מסר גדול.
תודה רבה.
אז בוא, אני סיכמתי את זה בשתי מילים, ונכון שאנחנו כבר בדקה 45 תכף.
אוקיי.
תן איזה ככה, תסכם את זה בשני משפטים, ותיתן עוד איזה טיפ ככה. אלא שאני בטוח שאנשים מקשיבים ולא זזים.
אני
עכשיו רואה אחד שכבר מעריך את הריצה שלו בגללנו.
אוקיי, אם יכולתי לעזור למישהו בספורט, דיינו. קודם כל, צריך להבין שהמסע ומתן הוא לא אישי. ההתנגדויות שעולות הן לא אישיות. אף אחד לא מנהל מסע ומתן, אלא כן זה משפחה. אבל אף אחד במסע ומתן זה עסקי נטו, אסור לקחת את זה אישי. תמיד צריך לגרום לצד השני לתת לו לדבר. אני מלמד אנשי מחירות שלי, אני אומר להם, תקשיבו לצד השני. אל תדברו. מה שאתם רוצים להגיד, אתם כבר יודעים. מה הוא רוצה להגיד, אתם עוד לא יודעים. נכון. לא תתנו לו צ'אנס, גם לא תדעו. תנו להם לדבר, הם יספרו לכם הכל. אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים לדבר. תשחררו. ולא לפחד. לא לפחד לשאול שאלות שלפעמים יש לנו רתיעה מהם. כל מיני שאלות ש... לא, 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 אני לא אתן פה פתח. להפך, תן פתח, בוא נפתור את זה עכשיו. למה שזה יתעורר לי אחר כך בפגישה אצל העורכי דין, בזמן החתימה, פתאום, רגע, המיקרוגל נשאר, כן או לא. בוא נפתח את זה עכשיו, בוא נסגור את זה. מסע ומתן, יושבים שם אנשים, עם אנשים, ומדברים. לא להתבלבל. זה הכל. תהיו אנשים, תסתכלו שאתם יושבים עם אנשים, תסתכלו להם בלבן של העיניים בצורה מכובדת, ותדברו. במקרה...
ותכבדו.
ותכבדו בוודאי,
ובמקרה... והכל אמרת חשוב מאוד בלי אגו.
אין, אגו לא, אגו...
לא, לא, אנשים שוכחים.
האגו לא מעניין. אתה יודע, אני הולך עם הסוכנים שלי לפגישות, הם רואים איך אני מדבר עם ה... הוא אומר לי, אבל למה נתת לו להגיד את זה? הרי אתה יודע את זה. אני אומר לו, שיגיד. הוא מרגיש עכשיו שהוא הרבה יותר חכם, הוא מרגיש שהוא אולי לימד אותי משהו, הוא מרגיש יותר נוח איתי. מה אכפת לי? זה גזל מני משהו? זה הוריד לי סנטימטר בגובה? לא עשה לי כלום, הכל טוב. אנחנו אנשים שמדברים עם אנשים, במקרה הכי גרוע, לא נסכים.
יפה מאוד.
מותר.
ואתה יודע, עשיתי פודקאסט, האדם הוא לב העסקה. אז בוא נהיה בני אדם, ובוא נעשה, ואמיר, אתה יודע, אנחנו ככה בסוף יום עוד מעט,
כן.
ואני מרגיש ש... למדתי המון.
תודה רבה.
ואני חושב שאני יודע מסע ומתן, אני גם מלמד מסע ומתן, ואני חושב שיש לי עוד הרבה מה ללמוד ממך, ואני שמח שאנחנו חברים, ואני בטוח שעוד נעשה ונלמד ממך, אז תודה רבה על האירוע החכם.
תודה רבה שהערכת אותי.
והערכת זה בפודקאסט, אתה הערכת אותי בפיזי.
כל הסדר.
ואנחנו עוד נעשה דברים ביחד, וניפגש בפודקאסט הבא. להתראות.
שמחה רבה.